טוב, שלום לכולם. אנחנו נלמד היום על נושא של הונאת הדברים. כתוב הפרשה, שבת זה פרשת בהר בחוקותי מחוברות. כתוב פרשת בהר, מקום מספר אחד, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. זה מדובר על הונאת ממון. הונאת ממון, כאשר מכרו לי חפץ לא בשווי, שקרו עליה במסחר, דברים כאלה. והפסוק י' ז' מדובר ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך כי אני אדוני אלוהיכם. פה מדובר על הונאת דברים. מה ההגדרה של הונאת דברים? הונאת דברים, ההגדרה, זה צער שהאדם גורם לחברו על ידי דיבור. אני חוזר, הונאת דברים, ההגדרה, צער שהאדם גורם לחברו על ידי דיבור. וכנראה שהשורש הונאת דברים היא שורש און. מה זה און בתנך?
כוח.
בתורה מוזכר המילה און ככוח. ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית
עוני.
שם זה כוח בהרבה מקומות. זה כמו המילים, מילה והיפוכה. כמו לשרש ולהשריש. מה זה לשרש? מה זה להשריש? מה ההבדל בין להשריש, להשריש ולשרש? מה ההבדל? להשריש זה לקחת דברים לשים באדמה, ולשרש זה להוציא. לסכול ולסכל. מה זה לסכול? לזרוק אבנים. מה זה לסכל? להוציא אבנים. הבנתם? אותו דבר. עונה כנראה משורש און כוח. עונה זה היפוך, אתה מוציא מהאדם את הכוח שלו. זה שפגעת בו, הוצאת ממנו את הכוח שלו. אז עונה דברים, הגדרה זה צער שעושים לבן אדם אחר על ידי דיבור. אני חוזר לפסוק י' ז' ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך כי אני אדוני אלוהיכם. למה כתוב ויראת מאלוהיך? נדיר שיש מצוות שכתוב אחריהם ויראת מאלוהיך, וכתוב גם כי אני השם אלוהיכם. תחיל ברשי. אומר רשי מקום מספר 2, ולא תונו איש את עמיתו, כאן הזהיר על הונאת דברים, שלא יקנית איש את חברו. לא יעצבן, לא יצייר, לא ישיענו עצה שאינה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של יועץ. כלומר, בהונאת דברים גם נכלל לא להציע לחבר שלך הצעה עם אינטרס. אתה מציע הצעה שההצעה תהיה נקייה. לטובת החבר שלך. אם אתה מציע לו הצעה שאתה לך אינטרס בה, אסור. ואם תאמר, אומר רשי, מי יודע אם התכוונתי לרע? אף אחד לא יודע, חבר שלי יודע שאני... לכך נאמר, ויראת מאלוהיך. היודע מחשבות, הוא יודע. כל דבר המסור ללב, שאין מכיר, אלא מי שהמחשבה בליבו, נאמר בו, ויראת מאלוהיך. רק ריבונו של עולם יודע. דרך אגב, גם אם אני אומר דברים לא יפים אל החבר, נראה בהמשך, שיראות שבן אדם אומר לעצמו, אבל התכוונתי לטובה. הקדוש ברוך הוא יודע טוב מאוד, מה הייתה הכוונה.
אבל כאן זה נשמע שזה יותר חמור ממה שאמרת, זה לא... כלומר, גם אם זה גורם לצער, הוא לא צער, אסור לך להגיד.
גם אם זה גורם? נכון. מה למשל? עדיין אסור. נכון. נכון. אבל בדרך כלל זה צער, גם בדרך כלל צער מעונה דברים. בסדר? אבל גם לא מצטער זה אסור. אתה צודק? נכון. אומר ספר החינוך מקום מספר 3. שלא להונות אחד מישראל בדברים, כלומר, שלא נאמר לישראל דברים שיחאיבו ויצערו ואין בו כוח להיעזר מהם. שורש מצווה זו, כולתת שלום בין הבריות. כמה חשוב שיהיה בינינו שלום. מה כתוב בפרשה? ותתי שלום
בארץ.
בחוקותיי כתוב בהתחלה, אם נעשה רצון השם, תתי שלום בארץ. איך הרמב"ן מסביר? שלום בין מי? בין מי? מצוין. לפני הגויים, קודם כל בינינו לבין עצמנו. אומרים בקדיש הרחמן הוא יעשה שלום עלינו, עלינו כבר על הקהילה שלנו, ועל כל עמו ישראל. חשוב מאוד שיהיה אחדות בעם ישראל. אז האיסור לצייר את החבר, אז זה חלק מהנקודה שרוצים שיהיה שלום. שורש מצווה זו כדי לתת שלום ולהקים אנשים מעצבנים אחד השני, מעליבים אותם, אז אין שלום, יש פירוד. בגדול השלום שבו הברכה מצויה בעולם וקשה המחלוקת. אנחנו יודעים שביהדות שלום זה דבר מאוד חשוב. לא בכל מחיר, נכון? אבל שלום זה דבר חשוב. הרבה דברים ביהדות מסתיימים במילה שלום. מה למשל? עושה שלום עם רומיו. ככה מסתיים הקדיש. מה עוד? בקת כהנים ועשים לך שלום. מה עוד? שים שלום, מצוין. סוף 18 המקורית, אחר כך הוסיף ואולי נוצר, מסתיים בשים שלום, מצוין. מה עוד? בקת המזון גם איך זה מסתיים? בקת המזון? גם, מצוין, שבח את עמו בשלום. מה עוד? קדיש, מה עוד? מה זה שם השם? שמו של השם שלום, מצוין. מה עוד? שבת? שלום. לא אומרים שום דבר אחר. אתה רואה ששלום זה מאוד חשוב. ולצייר את החבר, זה גורם לפירוד. גורם למחלוקת. בכל תחום בחיים. בין צייר את הילדים, צייר את ההורים, צייר את האישה, לצייר את הבעל, לצייר את השכנים, לצייר את המפלגה האחרת. אנחנו צריכים מאוד להתאמץ שיש שלום. ולכן לא לפגוע, להעליב, לצער. בדיני המצווה, כמה הזערות וכמה זירוזין שהזעירנו זיכרונה לברכה, בעניין זה שלא להכאיב הבריות בשום דבר ולא לביישם. והפליגו בדבר חדל עד שאמרו שלא יתלה עיניו על המקח בשעה שאינו דמים. אם אתה נכנס לחנות ואין לך מטרה לקנות, סתם להסתכל, יש בזה בעיה. למה? המוכר, מה חושב המוכר? שאני רוצה לקנות. ולא באתי לקנות, סתם באתי. תוצר למוכר, הוא בונה עליך, אולי תקנה, פתאום אתה יוצא משם, אתה יודע מה עובר עליו בלב. עד כדי כך חז"ל הזהירו לא לצער אנשים. וראו להיזהר שאפילו ברמז דבריו לא יהיה נשמע חירוף לבני האדם, כי התורה הקפידה הרבה בהונאת הדברים. צר, צר, כוונה. לפי שהוא דבר קשה מאוד, ללב הבריות, אנשים נפגעים. אנשים נפגעים כשאמרו להם דברים לא טובים. והרבה בני אדם יקפידו עליהם יותר מן הממון. כלומר, אם שיקרת על מישהו במסחר, זה נורא, אבל זה לא נורא כמו אם פגעת בו. כי זה אפשר להחזיר. שיקרת במסחר, גיליתי ששיקרת. תובע אותך, אני מחזיר, אבל אם פגעת בי, אפשר להחזיר מילים? לא. יש משפט שאני חושב את הרב צבי יהודה. קורא קצת ככה, כנראה מהרמב״ם. לא כל מה שחושבים, אומרים. לא כל מה שאומרים, כותבים. לא כל מה שכותבים, מפרסמים. אחרי שפרסמת, נזק בלתי הפיך. ירדת על פוליטיקאי, הבאת עלילת דם על איזה מישהו, אחר כך פגעת בנוער, זה מצוי הרבה, לצערנו הרב. את הפייסבוק, כל השם, כל התרבות הזאת של פרסם ולחלך. אחרי שכבר יצא לתקשור, יצא לאמצעי המדיה, קשה מאוד להחזיר. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר מה כותבים, מה אומרים. יש שלושה מקצועות, הרב צבי יהודה היה נוהג לומר שמוחזקים כרשעים. לא כולם, אבל הרבה מאוד. הראשון שהוא אמר שזה עיתונאים. עיתונאים. כמה עיתונאים ישרים אתם מכירים? ישרים באמת, ישרים. כמה לשון הרע, כמה רכילות. יש מקומות, יש עיתון, כן? עיתונים כתוב עליהם מדור רכילות. כאילו כל השאר זה קשר לגמרי, למדרין, כן? הבנתם? כן? הכל צערנו הרב. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר במה אומרים. ולא יהיה באפשר לכתוב פרט כל הדברים שיש בהם צער לבריאות. התורה לא תתחיל לפרט לך, כל הדברים שיש בהם צער, היא בונה על השכל שלך שתבין שיש דברים שאתה יכול לעשות. לעקוף בתור, זה גם לצער אנשים. הוא מחכה, אתה עוקף אותו, אתה לא מתבייש, אתה מצער אנשים. אם יש לך כיפה, עוד יותר גרוע, כי זה חילול השם. לכן התורה לא מתחכה כל הפרטים. באופן כללי, אסור לצייר. מה זה אומר? תפעיל את המוח, יש לך שכל ישר, אתה מבין מה זה צייר, מה זה לא. אבל כל אחד צריך להיזהר כפי מה שיראה. כי השם ברוך הוא יתברך יודע כל פסיעותיו וכל רמיזותיו. אם היינו חיים בתודעה שהשם רואה כל רגע וכל מעשיך בספר נכתב. עין רואה וכל מעשיך, ואנחנו לא חיים בתודעה הזאת. אנחנו רואים את השם? לא, נכון. אבל אנחנו חיים בתודעה, הוא רואה כל דבר והוא רושם כל דבר. וכמה מעשים כתבו לנו זיכרונה לברכה במדרשים, ללמד על זה מוסר. אני אומר לכם דוגמאות. אדם חזר בתשובה, אסור להזכיר לו את העבר. אסור. צייר אותו. אדם מתגייר, אסור להזכיר לו לפני כן מה היית, היית אוכל חזירים, היית... אסור לך, הוא התגייר, עזוב אותו. אדם חולה. שאנשים הם יודעים בדיוק למה הגיעה מחלה לכל אחד. מכירים את זה? כן? קיבלת מחלה בגלל שבשקט. אתה לא מתבייש, לא מספיק שהוא חולה, אתה גם מצייר אותו, אתה אומר, זה הגיע לך בגלל כזה וכזה, ומצערנו הרע לפעמים, גם תמידי חיים טובים לפעמים, שקרה איזה אסון, ואז אומרים לך, זה בגלל חילוש שבת, בגלל צניעות, כל מיני, א', אתה יודע, אתה מקום אחד שברוך הוא, ב', זה לא מספיק, המשפחות מסכנות, איבדו יקיריהם, אתה גם מוסיף. ואתה מה אני אומר? כלומר, צריך מאוד להיזהר במה אומרים. מישהו חולה, אל תתחיל להגיד למה זה קרה לו. אתה לא יודע, בגלל עבירות, אתה לא יודע חשבונות של השם. וגם זה נכון, אתה אל תגיד, אתה מצייר אותו. ובטח גם ילדים. ילדים קטנים, מאוד צריך להיזהר איתם. כי אנחנו מבוגרים, עוד איכשהו יש לנו הבחנה. יודעים, בסדר, פגעו בנו. גם נפגענו, לא עושים מזה... עושים, אבל לא כמו ילדים שאתה פוגע בהם, זה יכול להיות נזק בלתי הפיך. בלתי הפיך. מורה בכיתה ירד עליו ליד כולם, יכול להיות שבגלל הירידה הזאת, הוא יעזוב את הדת. תדעו לכם. אתם מבינים מה אני אומר? אתם מבינים? גם בבית וגם בבית ספר. אם פגעו בילד בכיתה, וליד כולם, הוא אומר, מה זה הרב שלי ככה, ככה, ככה עשה לי? יכול להיות שהוא בגלל זה יעזוב את התורה. יכול להיות, עד כדי כך. לכן עם ילדים צריך, פעם הסיפור עם החזון איש, יש מדרש שרבי יהודה הנשיא הגיש לשונות לתלמידים שלו, אם זה לשון של פרה, כן? טעים, נכון? הגיש לשונות. חלק יצאו קשים, חלק רכים. מה רואה? כולם אוכלים את מה? תרקים, קשים השאירו. אמר להם רבי יהודה, ככה תהיו, רכים אחד לשני. תוציאו את הלשון, דברו רק דיבורים טובים, לא דיבורים רעים. אותו, לא, זה רבן גמליאל. רבן גמליאל שלח את העבד שלו, תבי, תבי, לא, העבד חכם, תבי. לך לשוק, תביא לי את המאכל הכי טוב בעולם, הכי טעים. הלך העבד שלו, הביא לו לשון של פרה. טעמתם פעם, נכון טעים? לשון של פרה. אחרי שבוע, שלח אותו, תביא את המאכל הכי גרוע. מה הביא לו? לשון של פרה, אתם מכירים? אמר לו, עבד חכם, מוות וחיים ביד הלשון. כן? לשון זה יכול להיות הדבר הכי טוב והכי נורא. לכן אמר רבי יהודה הנשיא לתלמידיו, תהיו רכים זה לזה. מה שיוצא מהלשון, יצאו דברים טובים ולא רעים. אז ילדים, מאוד צריך להיזהר, הם רגישים. הם רגישים, אין להם את ההבחנה הזה, הם יכולים להיפגע וגם יש השלכות עם נוער. חמורות מאוד, תדעו לכם. פעם היה אצל החזון איש. באו אליו קל. היה שם ילד אחד שעשה רעש, רעש. איפר, כן? מה שזה, עשה הרבה רעש. ואחד האנשים שהיו שם, השתיק אותו. אמר לו, אם אתה לא תשתוק, אני אספר למלמד שלך. הוא נבעל לחזון איש. ממש ממש אמר לו, מה עשית? מה עשית? ציירת אותו. לצייר ילד זה דבר חמור מאוד. עונה דברים, אתה מצייר אותו, עכשיו מפחד. לכן צריך מאוד להיזהר בנושא הזה. היום יש לצערנו הרב נוער שמתאבד בגלל, איך זה נקרא? לא, שמפרסים עליהם דברים, איך זה נקרא? כן, שמי, שמי, בדיוק. כן, מתאבדים. וגם לפעמים מבוגרים מתאבדים בגלל שפרסמו עליהם דברים. תדעו לכם, גם. לכן צריך מאוד להיזהר מה אתה כותב, מה אתה מפרסם, מה אתה אומר? מוות וחיים זה לא סתם ביד הלשון. אל תצייר, שמהלשון יצאו רק דיבורים טובים, דיבורי טובה, תורה, דיבורים מעודדים. וגם חז"ל אומרים שהאישה, צריך מאוד להיזהר בהונאת האישה. כי הנשים רגישות יותר מהגברים, והיא נפגעת, לפעמים היא בוכה. הקדוש ברוך הוא סופר את הדמעות, מה אתה משפיל אותה, מה אתה אומר, וגם היא צריכה להיזהר כמובן, שתי הצדדים. אבל אישה יותר רגישה. לכן אדם צריך מאוד אחראי, תפוס את עצמו ברצינות, מה יוצא מהפה. דוד המלך אמר, אנוכי תולעת ולא איש. מה הדימוי? אחרי הסיפור של בת שבע, אז דיברו עליו דיבורים לא יפים. אמרו לו, דוד, מה העונש שמי שבא על אשת איש? כל מיני הקצו אותו פה, ודיברו עליו לא יפה. ואז הוא אמר, מי שבא על ספק אשת איש, או שהוא מישהו אחר, לא זוכר. דינו חמור, אבל יש לו חלק לעם הבא. אבל מי שמלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעם הבא. דרך אגב, יש שאלה מעניינת. אם גוי, זה שאלה פשוטה, אם גוי תופס אותי ואומר לי, אם אתה לא מכין לי חביתה בשבת, אני הורג אותך. מה הדין? מה? מכין לך, חייב להכין. פיקוח נפש דוחה כמעט כל העבירות. אם גוי בא ואומר לי, אם אתה לא משתחווה לפסל, אני הרוג אותך. מה הדין?
למות.
למות. שלושה עבירות יערג ואל יעבור. מסכימים? גילוי הראיות שפירונים ועבודה. שרה, מה קורה אם גוי בא ואומר לי, אם אתה לא מעליב את החבר שלך בפרסיה, לפחות עשרה, אני הורג אותך. מה הדין? צריך למסור את הנפש או לא צריך למסור את הנפש? מה אתה מביא עד?
אם אתה חפץ חיים למסור.
לא, אתה לא חפץ חיים, שאלתי אותך.
אני לא.
לא, מסור או לא. מחלוקת אחרונים. תוספות ורבנו יונה אומרים שזה נכלל בשפיכות דמים. כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים. אז כמו שאם גוי תופס אותי ואומר לי, אם אתה לא רק את החבר, אני רק אותך, אני מחויב למסור את הנפש, אותו דבר אסור לי להעליב את החבר, כי זה כמו שפיכות דמים. שולחן ערוך לא פוסק ככה להלכה, הלכה מותחה להעליב, כי זה לא כמו שפיר. אבל עצם עובדה שיש דעה כזאת, תבינו כמה זה חמור. אנחנו רואים בדור שלנו, כמו שאמרת, אנשים, צערנו הרב שמים קץ לחייהם, בגלל שנפגעו מדברים שפרסמו עליהם, וגם מבוגרים. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בהונאת דברים. בסדר? נתקדם. ואולם לפי הדומה, אין במשמע שאם בישראל אחד, מתחיל והרשיע לצער חברו, בדברים הרעים שלא יענה הוא השומע שיאפשר להיות האדם כאבן שאין לה הופכים, ועוד שיהיה בשתיקתו כמודה לחירופים. אומר הספר החינוך, אם פגעו בך, מותר לך להחזיר. נתנו לך מכות, מותר לך להחזיר. למה מותר לי להחזיר? תשובה, התורה לא מצפה שתהיה כמו אבן. אבן דורכים עליה, היא לא נפגעת, לא עושה, לא מחזירה, היא אבן דומם, אותו דבר, אדם הוא רגיש, אדם נפגע, התורה לא מצפה מאדם שלא יגיב לדברים שאומרים לו. דבר שני, אם מעליבים אותו ואומרים עליו משהו והוא שותק, שתיקה כמו הודעה, מה אתה רוצה שאנשים יחשבו שבאמת מה שלילו עליך זה נכון? לכן מותר לך להגיב, מותר לך. מעולה, מצוין, שאלה טובה. שנייה, ובאמת לא תצווה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו, כמו למברכיו, אבל תצווה אותה שיתרחק מן המידה הזו, ושלא נתחיל להתקוטט ולחרף בני האדם. ובכן, ינצל אדם מכל זה, כי מי שאינו בעל קטטה, לא יחרפו בני האדם. אדם שהוא אדם טוב לא אמור להגיע לקטטות, אלא אם כן זולתי השוטים הגמורים. ואין לתת לב על השוטים. אם בא אליך שיקור בפורים, ו... ירד עליך ליד כולם. אמר עליך משהו, תיפגע? לא, למה? כי הוא שיקור. אז גם יש אנשים, למרות שלא פורים, מתנהגים כמו שוטים. אתה צריך לנות, אתה צריך לנות, מפגע בך, אם זה אדם טיפש, חסר, מה אתה נפגע? מה אתה לוקח קשה? אתה חושב שהוא שתה איזה משהו, לא יודע מה, בסדר, אל תיפגע מכל דבר. כן? זה גם יש, יש במסכת מועד קטן, אני חושב, הגמרא דנה, אני אשאל אתכם שאלה. יש אשן בלי אש או אין אשן בלי אש?
אין.
אין אשן, נכון? ככה. מאיפה לוקחים את זה? זה גמרא. גמרא אומרת, אם אדם חושדים בו במשהו, כנראה שהיה משהו. כנראה שהיה משהו. אומרת הגמרא, אם לא 100% מה שפרסמו עליו, 90, לא 90, 80, לא 80, 8, לא 8, כנראה שהיה משהו קטן. מקשה הגמרא, שאלילו עלילה נוראית על משה רבנו, לא משנה מה אלילו עליו, עלילה נוראית על משה רבנו, שבכלל לא היה שייך. אז זה סותר את מה שאמרת, אבל משה רבנו בטוח לא הוא אשם במה שייחסו לו. אומרת הגמרא, במצב רגיל אין אשם בלי אש. אבל כששונאים מישהו, יש לו פוזיציה רצינית, אז מה עושים? תופרים תיקים, מעלים עלילות על מה שלא היה. ואתם מה אני אומר? במצב רגיל אין אשם בלי אש. אבל באותה תקופה של קורח ועדתו, שנו את משה רבנו חלק. אז זה העלילו עליו עלילות. זה לא אומר שזה קרה. כשאתה שונא מישהו, אתה תהיה לה מה שאתה רוצה. אותו דבר, הוא אומר לך, עיקרון, אל תיפגע משוטים. שוטה פגע בך, לא קרה שום דבר. ואם אולי אחריכן הוא מחרף בבני האדם להשיב על דבריו, ראו לחכם שישיב לו דרך סלסול ונעימות ולא יכעס הרבה. אני מדלק כמה שורות, ויש לנו ללמוד דבר זה שמותר לנו לענות כסיל לפי הדומה, מאשר התירה התורה הבא במחתרת, להקדים ולהורגו, שאין ספק לו נתחייב האדם לסבול הנזקים מיד חברו, כי יש לו רצות לנצל מידו. הוא אומר ככה, מצב רגיל מותר לאדם להגיב, מותר לאדם להחזיר למי שפגע בו, בין אם זה מכות, בין אם זה בדיבורים. שהעניינים שלה טובה, אז מה זה נאהבים ואינם עולבים? תשובה, ואולי משקט מבני האדם, שעולה חסידותם כל כך, שלא ירצו להכניס עצמם בהוראה זו להשיב חורפיהם דבר, פנגבר עליהם הכס והתפשטו בעניין יותר מדי, ועליהם אמרו זיכרונה לברכה, נעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצד השמש בגבורתו. כלומר, מדרגה רגילה מותר להחזיר. הייתה מדרגת חסידות, לא חובה. חסידות זה מעבר למה שמצופה. מצב כזה, אתה לא תגיב. הבנתם? בסדר? מצב רגיל מותר להשיב בחזרה, יש מדרגה גבוהה בבני אדם, שיגעו מדרג חסידות, שאם פוגעים בהם, הם לא מחזירים. בסדר, אני מקבל התשובה? מצוין. נתקדם. אומר האלשך הקדוש, אני חוזר לפסוק שנייה, פסוק י' ז', ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך, כי אני השם אלוהיכם. שאלנו, למה הדבר הזה? אומר האלשך, ארבע, או שיעור הכתוב, ולא בהונאת דברים, כוונה לצייר את החבר, תחשוב כי בכבוד חברך אתה נוגע בלבד. ולא חנו, כי הלא ויראת מאלוהיך. כי בכבוד אלוהיך אתה נוגע, לא רק פגעת בחבר, פגעת גם בריבונו של עולם לכאורה, כי הלא אני השם אלוהיכם, אלוהי שניכם, כי גם נפשו חלק אלוה ממעל כמוך. בוא נשמע אלוקית, ונמצאת הנוגע במה שהוא חלק מאיתי, ומבזה מי שאני מכנה אלוהותי עליו עמך, כי אני השם אלוהיכם, אלוהיכם אני כאחת שלך ושלפה מאוד. אומר האלשך, פגעת ביהודי, השכינה נפגעת. בסדר? יש בלוחות הברית, עוד מעט שבועות, עשיתי פעם שיעור, לוחות הברית עגולות, נכון? זה לא נכון. לוחות הברית היו?
מרובעות.
עגולות כנראה זה חיקוי של צייר נוצרי. כנראה. מציימן נצרות, זה חיקוי של נצרות. למה לא משנים? שאלה טובה. הרב שחר אמר שלא חייב, אבל הרב מלובביץ' אמר שחייב לשנות. תקנו בית חבד, לא תראו לוחות הברית עגולות, רק מרובעות. כן? כי הם היו מרובעות. יפה, יפה מאוד. חשבתי על זה. יפה. יניב, כיוונת למה שבסדר. יש לוחות הברית היו מופרדות. לא היו מחוברות. בציור זה נראה מחובר, אבל היו מופרדות. לוח ראשון, לוח שני. לוח ימני בן אדם למקום. לוח שמאלי בן אדם לחברו. אומר המבית, שני הלוחות היו שווים בגודל. בשניהם היה כתוב פסוקים. איפה יש יותר מילים? בבן אדם למקום או לחברו? למקום. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים לא יהיה לך. כמה מילים. בן אדם לחברו קצר, לא תרצח. לא תנאף. לא תגור. אומר המבית, אם שני הלוחות היו שווים, כנראה שבלוח הראשון הכתב היה קטן. בלוח השני הכתב היה גדול. כי יש יותר מקום. למה מהביט? אנשים טועים. אנשים מקפידים באדם למקום כל כך, כל כך, כל כך. אומר דוד, אנחנו הכי תולעת ולא איש. תייחסו עליי כמו אל תולעת. כלומר, מה אנשים מכניסים לפה? מאוד נזהרים חס ושלום לא לאכול תולעים. קונים ירקות הכי מושגחים מצוין, איסור תולעים חמור מאוד. אבל איסור לשון הרע הרבה יותר חמור. אנשים מקפידים מה הם מכניסים לפה, לא הם מציעים מהפה. אומר דוד, יחסו אליי כמו תולעת, כי ירדו עליו, נחלכו עליו. מה לא עשו אחרי הסיפור של בת שבע? תיחסו אליי כמו תולעת, כמו תתן נזהרים לו להכניס, נכון? תיזהרו לו להוציא מהפה דברים שלא טובים. לכן אמר הרבית, לוח ראשון באדם למקום, כתב קטן, לוח שני כתב גדול, כי השם אומר, אני מוכן לוותר על כבודי, לא על כבוד החבר. אם פגעת בלא תרצח, לא תרצח, זה גם לא להעליב, סניף של זה, יותר חמור בעיניי מאשר שאר הדברים. לכן זה כתוב בגדול להמחיש לנו את הרעיון הזה. בסדר? מצוין. נתקדם. אומר הרב חרל"פ מקור מספר 6. אני אגיד בעל פה. אומר הרב חרל"פ יסוד גדול. כל אדם יש בו כוונה להזיק. יש בו יצר טוב, יצירה. לפעמים גם להזיק גם בלי ענאה. למשל דוגמה, יש מדרש שאומר לעתיד לבוא, כל החיות עושות כינוס, באות אל הנחש, כולם. אומרים לו, תשמע, אריה אוכל זברה נהנה, מבסוט, טעים, לא טעמתי, אבל כך אומרים, כן? זיקית אוכלת זבוב, נהנית? כל החיות נהנות, יש להם טעם. אבל נחש, מה אתה נהנה? אין לו חוש? טעם, הוא בולע, כך אומרים. חזל אומרים, לא יודע מבחינת מדעית איך זה הולך היום, אבל נחש הוא בולע, אין לו חוש טעם. איזה ענה יש לו? איזה ענה יש לו? למה הנקודה של נחש? כי הנחש הראשון שדיבר לשון הרע, נכון? עם האדם הראשון, עם החווה, סיפר לסיפורים, זה, הקדוש ברוך הוא סתם זה, ואז היא אוכלת מהעץ, מביאה לאדם. אתה הראשון. איזה ענה יש בלשון הרע? ענה, תחום העריות, תחום האכילה, אני מבין. אבל איזה ענה יש בלשון הרע? כוונה לפעמים לבני אדם להסיק. תאפר דברים לא טובים, לנקום, אומר הרב חייב, כל אחד מאיתנו יש בו כוונה להסיק. וזיכוך המידות הוא תהליך ארוך, ארוך מאוד, עד שצריך האדם להוריד את המתייה להסיק, להיות רע. איך מגיעים לזה? ולא תונוש את עמיתו ויראת מאלוהיך. כאשר אדם נמצא בפחד, כל היצרים החומריים יורדים. למשל, מחבלים שרצחו יהודים, החיים שלהם מסכנים מעכשיו, למה? כל הזמן? מפחדים שיגיעו להם. ברוך השם, כל פעם אנחנו שומעים מה שהגיעו לכל המחבלים, כן? מפחדים שיגיעו להם. יש להם עכשיו, אתם חושבים זמן להנאות, למסעדות, לאכילות, אהבת נשי, אין להם, יש פחד, הם חיים בפחד, עומק הבחלה, בעומק. כשיש לאדם יראת השם אמיתית, הוא יגיע למצב ולא תונו איש נשי. את עמיתו ויראת. כשיש לאדם יראת שמיים, גם יראת העונש, אבל יותר יראת הרוממות. הוא לא יעיז, הוא לא יחשוב להזיק לחברו. זה לא יצטו, כי יראת השם כל כך חזקה אצלו, זה יגרום לו להשתבר, בסדר? בתחום המידות. ויראת המלוך, בזכות זה לא יציים. בסדר? מובן? מעולה. אני רוצה לסיים בשני סיפורים מדהימים על הרב רם גניחובסקי, או שיבת תשבין. סיפורים מדהימים, כנראה שהסיפור השני קרה אחרי הסיפור הראשון, אבל התחיל בסיפור השני. היה לו חברות הקבועה, היה גאון עצום, חברות הקבועה כל אל שבת. חברות בלימוד. יום אחד מגיע החברות בליל שבת, ובטעות, במקום לדפוק בדלת, לוחץ על הפעמון. פתיחות לא נעים, שבת. לחץ על הפעמון, לא נעים. הרב גניחובסקי שמע את הפעמון, אבל לא התייחס אליו. לא התייחס. טוב, אחר כך דופק, לא נשמע, דופק, עד שהוא דפק איזה 5-10 דקות, בסוף הרב גניחובסקי מגיע, פותח את הדלת עם פיג'מה. ככה מותח את הזה, עייף, הוא בשוק. החברותא לא הבין, אף פעם זה לא קרה לו. הוא לומד חברותה עם הרב, תמיד הרב פותח ישר, לומד איתו, עד 9 בלילה, 9:30, לא מתאים לרב, מה קרה? אז הרב הצטער שהוא היה זה, וככה למדו. מסתבר שהרב שמע טוב מאוד את הפעמון. הוא שמע. אבל אמר, אם אני אפתח, לא נעים, הוא התבייש. שהוא חילה שבת בטעות, תחץ על הפעמון, הוא התבייש. לכן הוא עשה את עצמו ישן, ואחרי כמה דפיקות הוא התעורר לשוב, כדי לא לבייש את האדם שיחשוב שהוא שמע את הצלצול. הבנתם? הבנתם איזה מדרגה? הבנתם? כנראה שהמידות המדהימות שלו התעצמו אחרי סיפור שהוא בעצמו שמע מבעל המעשה, ארגניחובסקי. זה הסיפור מלחמת העולם השנייה. כן, אוהו, מצוין. הוא מספר ארגניחובסקי סיפור מדהים. לפני מלחמת העולם השנייה היה כפר של יהודים, לא זוכר באיזה מקום. היהודי אחד שלו עסק. עסק של איטליז, עלו לול, ועלו איטליז היה מוכר עופות. וכל שבוע עשה מאזן, כמה עופות הוא מכר, כמה עופות נשארו. ואז הוא מגלה בתקופה האחרונה, שחסר לו כל פעם עוף אחד. שבוע שני עוד עוף, שלישי עוד עוף. מה קורה? כל פעם חסר לו עוף אחד מהלול. החליט לעקוב אחרי הדבר. שעת לילה, כל לילה, הוא היה נמצא מתחבא ליד הלול ומחכה לראות מי גונב לו עוף. ככה הוא עוקב כמה זמן, עד שבלילה אחד, יום חמישי בלילה אני חושב, לפני שבת, הוא מחכה, ואז הוא רואה מישהו יוצא מהבית, נכנס ללול, לוקח עוף אחד ויוצא. אבל כשהוא יצא, נפגש מבטו של הגנב, מבטו של בעל הלול. מה הוא רואה? מי שגנב היה השכן שלו. השכן לא היה נעים. השכן גילה שהוא ראה אותו, מהר ברח משם ונס, ברח. ואותו אדם אמר לעצמו, כל פעם שהוא עבר לידו, הוא ברח משם, לא נעים להסתכל עליו. וגם הוא לא נעים לו שהוא מתבייש ממנו, אני. מה עושים? בהחלטה מדהימה ומסירות נפש, הוא ואשתו החליטו, כדי שאני לא יתבייש, כי הוא היה אני גדול, זה האופן הזה בשביל השבוע, כל השבוע, כדי שאני לא יתבייש, תסתכל עליהם, החליטו לעבור דירה למקום אחר. מחר את הלול, את העסק, והיגר למזרח המקום אחר לגמרי. היגר, בשביל לא שבייש אותו. לא עברו כמה חודשים, פורצת מלחמת העולם השנייה. הנאצים פולשים לאותו כפר, מכל יהודי העיירה לא נשאר אחד. כולם נספו בשואה. אבל אותו אדם שברח כדי לא לצייר את היהודי הזה, הוא משפחתו לו לארץ ישראל, והקימו משפחה לתפארת. תראו מה זה, כמה צריך להיזהר, לא לצייר. שנזכה בעזרת השם לקיים בנו את הדברים האלה, אך כמו שהשם דיבר טוב על ישראל, ככה רק דיבורים טובים, שלכולנו יום טוב.